שלום לכל מאזיני הקו היקרים, ברוך השם זכינו להיות עם הגאון הינוקא בשבת קודש, פרשת פנחס בראשון לציון. נזכה בעזרת השם לעשות סיכום מהשבת הקדושה והנפלאה הזאת, כמה מסרים, כמה דברים חשובים היה לנו פה. שנזכה בעזרת השם שלא יצא תקלה תחת ידינו, לדייק בדברים ולהעביר אותם בצורה הנכונה. בעזרת השם שיהיה לתועלת גדול לכל עם ישראל. הנושא שהרב דיבר עליו בערב שבת, קודם כל, כמו שהרב תמיד אוהב את עם ישראל ונותן למילות אהבה וחיבור ואומר, התגעגעתי לכולם, ונותן את ההרגשה הטובה לכולם. כידוע שלפני חודש אחד מהמתפללים איבד שם את הבן שלו, במקרה באמת מפחיד, ילד בן 14 וחצי, והרב מחזק אותו כל הזמן, והוא הראשון שהרב חיזק אותו. עוד מעט אני אגיד לכם פה דברים שבאמת כדאי לכל מי שרוצה קצת חיזוק בבירת שמיים, כדאי לו להקשיב, דברים של אמונה, חוצבי לעבוד, באמת. אותי זה ממש חיזק ופחד, ראיתי הרבה אנשים שהורידו דמעות בערב שבת, מרוב שזה היה מהלב של הרב. הרב דיבר איתנו אחרי שכולם הלכו כבר, פתאום הרב נעמד והחליט שהוא רוצה לחזק אותו. הרב אמר, כל מי שרוצה להישאר מוזמן. היינו קצת איזה 20 אנשים משמיים שזכים להיות עם הרב בשבת הקדושה הזאת. איזה דברים נפלאים. בעזרת השם נזכה להגיד את הכל, אולי נחלק את ההקלטה לשתיים, כי בשביל שהאיכות תשמע יותר טובה וגם לטובת השומעים, שמי שרוצה לשמוע את זה בזמנים שונים אז יוכל. הדבר הראשון שהרב דיבר עליו זה על העניין שבשבת, בערב שבת, מסתובבים ואומרים מזמור שיר ליום השבת ומזמור לדוד. השאלה מה העניין להסתובב? כך שאלו את הרב. הרב התבייר שהשכינה נמצאת במערב. השכינה נמצאת במערב, זה אומר, כמו שתמיד הרב אומר, שהשרו של ים זה השם יתברך. וכיוון שהשכינה נמצאת שם, וכל הקדושה נמצאת שם, אז הולכים לפני שמקבלים את השבת, מבקשים מהשכינה, בואי תצטרפי אלינו. בואי נקבל ביחד את השבת ונתאחד בייחוד גמור. והמטרה פה זה בעצם להקים את השכינה מאפרה, התנערי מאפר קומי. זה כל המטרה, לחשוב בפשיטות גמור על המשפט הזה. לחשוב שאנחנו בעצם הולכים להקמה שכינתה מאפרה. בערב שבת זה אחד מהזמנים הכי חשובים שבעצם השכינה מתעוררת. הרב הסביר, הרב הביא את המדרש שאומר שבעצם השכינה נמצאת במערב, זה משל לעבד שנפטר מרבו. ויש שתי זמנים בשבוע שעושים את התיקון הזה של יעקב ורחל. זה בעצם העניין של תיקון רחל, תיקון לאה. הזמן שמתייחדים זה בעצם בחצות הלילה, משעת חצות עד עלות השחר. מי שזוכה ללמוד בשעות האלה, חוט של חסד משוך עליו, ומי שמתפלל נץ גם כן, זוכה לעשות את האיחוד השלם הזה. חוץ מהזמן הזה, איפה עוד יש איחוד כזה? בערב שבת. כמו שהרב תמיד מסביר, שכל השבוע מעלים את התפילות בערב שבת, לכן אומרים אנא בכוח, כדי לבנות כלים חדשים לקבל את השפע לכל השבוע הבא. הרב פעם אמר לעשות ערעור תשובה. זה בעצם המזמור שאדם הראשון אמר, מזמור של יום השבת. העניין הוא שהאדם חטא כל השבוע, אז בערב שבת הוא בא נקי לפני השם יתברך לקבל את השבת המלכה, הוא בא נקי, עושה תשובה, ואנה בכוח זה שם מבית של בורא עולם, ועם השם הזה הוא מכין כלים לקבל את השפע לשבוע הבא. ועל ידי שהוא מסתובב, הוא מבקש את השכינה, בואי תצטרפי אליי לקבל את השבת, אז הוא זוכה להקים את השכינה איתו ביחד. וזה בעצם כל מטרת היהודי, לעשות תשובה, תשובה איי. מה זה האי? זה האי, זה כביכול השכינה, זה הביטול השכינה לחבר אותם. זה כל המהות של היהודי. כל הכוונות, כל הלשם איחוד, זה. לאחד קודשא בריך הוא שכינתה. אז זה בעצם המטרה, הרב אמר, מי שרוצה באמת להבין את זה, ילמד את הרב תעלים, באלף, הרב תמיד מכוון לשם. ללמוד את זה, וככה האדם זוכה, בעזרת השם נזכה להבין את הדבר הזה עד הסוף. והרב בייר בדבר הזה עוד יותר, עוד נקודה, שברגע שאדם חוטא, אז הוא מוריד את השכינה איתו ביחד. האדם יזכור את זה כל הזמן. כל פעם שאדם יש לו התמודדות בעבודת השם, תדע, כל מקום, כל פן, בכל ניסיון שיש לך, כל אחד והניסיונות שלו, ובעיקר שאדם חושב שלילי על הבריאה של בורא עולם, שזה בעצם כפירה. כל מחשבה לא טובה על כל נברא בעולם, על כל היקום הזה, צריך להיבדל מהדבר הזה הכי הכי גרוע שישימו למערב כל הזמן מגדיר לנו. תהיו בשמחה, מחשבות טובות, הכל אפשרי. רק בשמחה, רק בתקווה. מה זה כל הדברים האלה? כי הרב שומר לנו על קדושת המחשבה, שתמיד נהיה עם שמחה, שירוש לעולם לא ייכנס אצל יהודי. יהודי יכול לעשות הכל ולפעול את הכל, רק לא להתייאש. שהמחשבה של האדם היא קדושה ותאורה, אז הוא מעלה את השכינה איתו ביחד, הוא מרים את השכינה מאפר. אבל ברגע שהאדם נופל לדכדוך, לדיכאון, לעצבות, לעבירות, אז הוא מוריד את השכינה איתו ביחד. לכן צריך להיזהר. כמו שהגמרא אומרת שכל אדם יראה את עצמו שקול, שאם חוטא חס ושלום מוריד את כל העולם כולו איתו ביחד. ואם זוכה, אז מרים את העולם איתו. האדם שקול יסתכל את עצמו כאילו הוא לבד בעולם. כך האדם יזכה בעזרת השם להקמה שכינתה מאפרה כל הזמן, ובפרט בערב שבת. שאלו את הרב, אם ככה, אז בוא נתפלל לכיוון של המערב, ולמה נתפלל למזרח? אם שם השכינה והקדוש ברוך הוא בים, אז למה לא? הרב הסביר, יש הבדל. לא מתפללים לזולתו של השם. השכינה זה לא השם יתברך. כמו שאמרתי לכם, תלמד לקרוא את הבן איש חי שם, ברב פעלים הוא מסביר את זה יותר לעומק. אבל השכינה בעצם זה סוג של ביטוי של עם ישראל. השכינת בגלות הזה בעצם הביטוי של עם ישראל בגלות. הקדוש ברוך הוא, אליו מתפללים, אליו ולא לזולתו. כשאתה מתפלל, אתה צריך לכוון לבית של השם, לבית המקדש, לירושלים. זה הסיבה שיש חלונות בבית כנסת, כדי להסתכל על העננים. הרב אומר, אם אדם לא יודע איפה הוא נמצא, והוא לא יודע איפה זה ירושלים, מסתכל איפה העננים הולכים, אז אם בדרך כלל שהעננים הולכים לכיוון ירושלים, אז לשם מתפלל. אדם נמצא עכשיו בספינה, מסתכל על העננים, יכול ללכת לפי זה וידע שם ירושלים. אבל גם אם הוא לא יודע, לא רואה, אין עננים, כל דבר שכזה, יכוון ליבו לשמיים. מה הכוונה? לאיפה יכוון? יכוון למשכן של השם, לבית המקדש. אז יוצא שתפילה זה משהו אחר, והשכינה זה משהו אחר. שאני מתפלל, מתפלל להשם יתברך, אליו ולא למידות שלו, ולא לכל הכינויים שלו. השכינה זה בעצם ההתבטאות של עם ישראל, שכביכול נמצאים בגלות. השכינה, החלק של השם כביכול נמצא איתנו בגלות, הוא סובל איתנו, מכל צרתם לא צר. וכשאנחנו רוצים לקבל את השבת, מבקשים שהוא יצטרף איתנו כדי לקבל את הכלים לכל השבוע, כדי לקבל את השבת, כדי להמשיך ולהעלות את השכינה איתנו ביחד בכל העניין של התורה והמצוות, בפרט בשבת. ואז הרב דיבר על העניין של להתחזק בתיקון חצות. בפרט בימים האלה של חורבן הבית, רואים כמה חשוב העניין של תיקון חצות, תיקון רחל. הרי יש הבדל בין תיקון רחל לתיקון לאה. התיקון כביכול הגבוה יותר זה רחל, זה הייחוד השלם, שבעצם לאה זה נילה, זה משהו גבוה מאוד, כן? אבל רחל זה כביכול על החביבות, זה מה שיעקב חיכה לו. ואת זה זוכים מי שזוכה לעשות את התיקון חצות בשעת חצות, מחצות עד עלות השחר. הרב הזכיר את זה עוד הפעם, שמי שזוכה להתבודד בשעה הזאת, בזמן הזה, הרב אמר הפעם שעה, ולאו דווקא הרב בייר את זה בכמה פעמים, שזה שיעור שעה, לא הכוונה שעה, אלא 18 דקות, חי דקות, זה שיעור מליחה, והרגע שאדם עושה התבודדות עם השם יתברך. 18 דקות ביום, פרס שיחתו לפני השם יתברך, זה לא מסובך. כל אחד יפרס שיחתו לפני השם, יהיה נקי, כל ליבו ישפוך לפני השם, לא להסתיר מהשם כלום, זה כל המטרה בהתבודדות, זה סוג של חשבון נפש, מרד יחוש בינה, ובלי זה אי אפשר להתקדם בשום רובד. אני בדי כולם, לפי כל הדעות, זה לא שייך לאיזה מגזר מסוים. כולם מודים שחייב את המקום הזה שאתה עומד לפני השם, רק אתה והשם. כל יהודי צריך תמיד להיות משיח עם השם, גם כשאתה הולך ברחוב. כל הזמן זה שיהיה לך פנייה לשמיים. עכשיו אמר, אני תלותי על השם כל הזמן. אני תמיד, איך הרב אמר, אני משגע את בורא העולם, אני כל הזמן מציק לו, אני כל הזמן תלותי בו. אני לא יכול לעשות שום דבר בלעדיו, גם עצה שאני נותן ליהודי, אני צועק לפני כן לשמיים, השם תן לי עצה לתת לו. אני לא נותן עצה סתם. הכל זה עם פנייה לשמיים. הרב רוצה להרגיל אותנו שנהיה תמיד עם העיניים לשמיים. זה התכלית, זה כל המטרה שלנו בעולם הזה. לגלות את האלוקות בכל מקום בבריאה. אז לכן, בפרט בתיקון חצות, בזמן הזה, שהוא הזמן הכי גבוה, גם ללימוד תורה, ללימוד גמרא, כמו שהרב תמיד אומר, אז כשאדם עושה שם תיקון חצות, הוא זוכה לתקן את הדברים הכי 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 נעלים שיש. ואז הרב דיבר עוד כמה הלכות, כמו שאמרתי לכם, כל הציבור הלך, ואז הרב אמר לאותו מתפלל, אמר לו, תקשיב, אני רוצה לספר לך סיפור. ואז הרב אמר, אם כבר אני מספר, בוא נגיד זה לכל מי שנמצא פה. הרב התחיל כביכול באקראי, והרב נעמד, ואני אומר לכם, מי שהיה במעמד הזה, כמו חיצים ללב, ממש, אני התרגשתי מאוד. זה היה מאוד מבהיל כזה, זה היה, לא יודע איך להסביר את זה במילים, זה היה שווה לבוא כל השבת רק בשביל השיחה הזאת, זה היה איזה 20 דקות או חצי שעה, שהרב דיבר את כל ליבו שם. בוא נתחיל, דבר ראשון, הרב אומר לו, תקשיב, בוא נספר לך סיפור. הבעל שם טוב הקדוש, שלח את המגיד ממזריץ' באיזה יער, איפה שיש נחל כזה, הוא אמר לו, לך תהיה ביער הזה, ליד הנחל, תשב שם, אל תעשה דבר אבל, אתה תראה דברים בשתיקה, לא להתערב. הוא עמד שם, ומעבר לנער, הוא רואה בן אדם יושב ליד איזה גזע, כנראה כמו ספסל ישיבה כזה, ואותו אדם נפל לו צרור כסף מהכיס, והוא לא שם לב. כמה דקות שהוא משחק עם אבנים, והוא קם, הולך, עולה על הסוס ונוסע. ואת הכסף הוא שכח שם. מגיע אני לתומור, רואה הרבה כסף על הרצפה, מרים את הכסף, כולו מתלהב, מודה להשם יתברך, והמגיד רואה את הכל מהצד, ואומר, תראה איך הכל מושגח, והוא נהנה, ברוך השם, שמח והולך. לא עובר כמה דקות, מגיע אדם שלישי, יושב שם על הספסל הזה, ונח. מגיע בעל הכסף, חזרה עם הסוס, מחפש את הכסף, הוא רואה בן אדם שוכב, ישר הוא חושד בו, אומר לו, קום, תביא לי את הכסף. אומר לו, איזה כסף, על מה אתה מדבר? לא ראיתי פה כלום. מה לא ראיתי? אתה משקר, אתה גונב אותי? לא, באמת, אתה התחיל להרביץ לו. הוא מכה אותו, ומכה אותו, והמגיד אומר, בוא נרחם עליו, מסכן, אולי אני צריך לעזרה, אולי אני אגיד לו שזה לא הוא. אבל אסור לי להתערב, הוא נזכר במה שהרב שלו אמר. לא מתערבים בכלום. והרב שלי שלח אותי להיות פה כדי לראות, להבין ששום דבר לא קורה בעולם הזה סתם. הרב אמר, תדעו לכם, אין מקרה. כל מה שאתה רואה אפילו, זה צריך להגיד לך משהו. כל מה שאתה רואה, כל דבר שקיים בבריאה הזאת, בפרט, הרב פעם אמר, אם אני אלך בירושלים ויראה כומר, לא מחייב שהשם קורא לי דרך הכומר הזה. אבל אם אני הולך בראשון ורואה כומר, זה לא מצוי. כשאתה רואה דבר תמוע, השם קורא לך דרכו, בדרך כלל. אז כשהוא ראה את הדבר התמוע, אמין שיש פה משהו, לכן הוא שתק, הוא אמר, אני אחכה עוד קצת. הוא מכה אותו, עד כמעט מיטה. הוא אמר, הוא לא יכול להתאפק רס לבעל שם, אתה אומר, אתה חייב לספר לי מה קרה פה, אני חייב להבין. אמרו השם, מסכן, סתם הרביץ לו. אמר לו, פתח לו את הזוהר. הזוהר פרשת משפטים. דר עזה דגלגולה. תדע לך כלל. העולם הזה הוא סתום וחתום. אין לאדם שום הבנה בו. אדם בחיים לא יכול להבין את בורא העולם. אילו ידעתי ויטיב. אדם בחיים לא יכול להבין את הבורא יתברך. תכניסו את זה לראש, איתכם ביחד, אני גם ביחד איתכם. אי אפשר להבין אף פעם את הדרכים של השם, אי אפשר לדעת שום דבר, למה הוא עושה, איך הוא עושה. צריך להבין שרק מצד הגלגולים יכול להימשך על האדם דברים שהוא לא יכיל אותם בכלל בשכל, בדעת שלו. ואז הרב לא אמר את ההמשך הזה, אבל אני מכיר את זה ממקום אחר, אז אני אשלים את ההמשך. הבעל שם טוב אמר את זה למגיד, תדע לך, היהודי הראשון שנפל לו הכסף, זה יהודי שבגלגול הקודם היה חייב כסף לאותו עני. ועכשיו, בגלגול הזה, העני הוא עני, אבל פעם הוא היה עשיר, הוא הלווה כסף. ואותו אחד הכחיש, הוא לא לבא לו כסף. אז השם הביא אותו בגלגול, כדי שיעבה את הכסף, והעני ירים את הכסף, כביכול במקרה, כביכול שתיהם נזדמנו לשם, הכל כביכול, מכל היקום הזה, שימו לב, מכל היקום, השם יפגיש דווקא את שניהם לאותו מקום, כדי שהוא יפרע את חובו. הכל מחושבן בהשגחה פרטית. עד כאן הבנו, למה אני זכה בכסף, אבל למה אותו שלישי מת? על מה הוא הרביץ לו? מה הוא עשה? לכאורה לא עשה כלום. התשובה היא כי בגלגול הקודם, אותו אדם שלישי ששכב שם, וכביכול הרביץ לו על העוול בכפו, זה בן אדם שהיה מעורב בסיפור הזה של החוב, והוא ידע מהסיפור, והוא כביכול ידע שהוא גנב אותו והוא מכחיש פתאום בהלוואה, והוא היה דיין, ובמקום לעזור לאותו בעל חוב שמכחיש, ואז להוציא ממנו את הכסף, הוא הלך וקיבל שוחד ורימה בדין. רימית בדין, עכשיו תענש. הכל מושגח, אז השם יחכה עוד גלגול. לא עשית תשובה, אין בעיה. עוד גלגול, נביא אתכם לאותו פונדק, לאותו מקום, כמו שהגמרא במכות אומרת, השם יזמן את כולם לאותו מקום, וכל אחד מגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייו. כמו שהגמרא אומרת, שאם אדם מתחייב גלות, אז השם מתחייב גלות למקום, ולא היה בית דין שראו את זה. אז השם יזמן אותם לעץ, האחד יתאפס והאחד יישב אליהם מלמטה. זה שטיפס, ואז כביכול הוא נפל והרק את הבן אדם למטה, אז הוא היה חייב לפני כן מיטה, רק שלא היה בית דין שהעידו עליו. ועכשיו שהוא הרק את ההוא בשוגג, אז הוא יגלה. בגלגול הקודם היה חייב גלות, הכל מחושבן. אצל הבורא יתברך, הכל בא בחשבון, עד הפרט הכי קטן. לכן אין לנו הבנה ולא צריך להישבר מכלום. לך תדע, נכון, הוא ילד קטן, זה מאוד כואב שהוא איבד את החיים שלו לכאורה באמצע. אבל מה אנחנו מבינים? אנחנו באים באמצע. אף פעם אל תיכנס באמצע ותנסה להבין את התמונה, תסתכל על כל התמונה. כמו הרב המשיל את זה להקורא את המגילה למפרע, לא יצא ידי חובה. למה? כיוון שמי שקורא את המגילה למפרע חושב שהחשברוש הוא טוב, והמדרש כותב שהחשברוש הוא בראשו מתחילתו ועד סופו, הוא יותר גרוע מאמן. אז אם הוא יותר גרוע מאמן ואני קורא מהסוף, אני חושב שהוא טוב. אחרי כן לקרוא מההתחלה ועד הסוף, לקבל את שאתה רוצה להבין ולקרוא את הכל. והיום אתה לא יודע להבין, אתה לא יכול בחיים להבין את הכל. לכן, לעתיד לבוא, יבוא המשיח, אליהו הנביא, מה זה משיח? הוא מסיח, הוא מספר לך שכל הצרות שעברת, הוא ייתן לך את הסבר מפורט למה עברת כל דבר עד הפרט האחרון, ואז אתה תבין את הכל כמה זה היה מתוק וכמה זה היה טוב. היום אתה לא מצליח להבין, הרב סיפר את זה בפעם אחרת שהוא ניחם אותו, הרב סיפר שהאדמור מסקבר שלח את הנכד שלו לאיזה יריד, לך תראה את אליהו הנביא, הנכד בשמחה הלך, חיפש את אליהו הנביא, לא מצא. הוא בא לסבא שלו, איפה אליהו? לא ראיתי את אליהו הנביא. אמר לו, מה ראית? אמר לו, ראיתי הרבה שברים קשורים לעצים. חלקם ישבו בנחת, חלקם היכו אותם הבעלים. כי הם לא, הם התפרעו. אמר לו, הנה זה אליהו הנביא. אמר לו, איך ראית? איפה אליהו הנביא פה? אמר לו, תקשיב, אלה השברים שישבו בנחת, זה שברים שבעצם מקבלים דין שמיים ואהבה. אז מה קורה לאחד שמקבל דין שמיים ואהבה? שמה ביסורי, מקבלינו. הכל עובר לו, יקבל איסורים פעם אחת, הוא מבין באיסורים הקטנים, שאיתו שוקץ אותו, הוא כבר עושה חשבון נפש. הוא לא מחכה להנחה שיעקוץ אותו, הוא לא מחכה לחובות מהבנק שיעקצו אותו. איתוש קטן בבית עוקץ אותו, הוא לא הולך ויורג אותו, הוא קודם כל עושה חשבון נפש, למה יש לי איתושים? למה זה מציק לי? מי שמתעורר בקטנות, אז אולי צריך לקבל מכות גדולות. אבל מי שמחכה לגדולות, כי הוא לא מקבל את האיסורים באהבה, יש לי תלונות כל הזמן על בורא עולם, למה ואיך עשית לי ולמה זה מגיע לי, אני כן משתדל, אין לו הכנעה, הבדלה, המתקה כמו שדיברנו בפעם הקודמת, אין לו את זה, הוא לא נכנע לפני השם, אחד כזה הוא יקבל איסורים, זה אליהו הנביא יבשר לנו לעתיד לבוא, לעתיד לבוא יבוא אליהו ויגלה לך כמה הכל היה לטובה, אז גם אם אתה לא מבין כלום, לפחות תתחבר עם הדעת הזאת של אליהו הנביא, אדם רוצה להיגאל, אתה רוצה גאולה פרטית לפחות? תחיה באמונה וביטחון. מה כתוב בגמרא? לעתיד לבוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לעתיד לבוא, אתם יודעים מה יהיה הגאולה? הגאולה תהיה דבר פשוט. שכולם יבינו דבר אחד, שאין דין. היום אומרים ברוך דיין האמת, לעתיד לבוא על הכל הטוב האמיתי. זה הגאולה, כן, זה הגאולה. הגאולה זה משהו בדעת. הגאולה זה משהו בתפיסות. התפיסה שלנו תשתנה היום, אתה בגאולה. אדם שהיום מצליח לחיות כמו הרב, ושום דבר לא שובר אותו. הוא חי באמונה, הוא מרים את העיניים לשמיים ולא נכנע לכלום, כי הוא מבין שיש מנהיג לבירה, אני לא מבין את ההנהגה שלו, אבל אני יודע שמה שהוא עושה זה הכי טוב, הוא חי בגאולה, חד משמעית. לא תמיד אני מבין. רק מה, יש לנו סוג של דחף. אני רוצה לחיות לנצח. אדם רוצה לחיות. הרב אומר, לא לעולם חוסן, אדם לך ברחוב, מי אמר שאתה עוד דקה תחיה בכלל? אתה יודע מה יקרה לך עוד חצי דקה? כמה אנשים מתמודדים ברחוב? פתאום דברים, טרגדיות, דברים הזויים שאתה לא... רק מה, אתה רוצה לחיות 120, אתה הכנסת לראש דפוס חשיבה שכל אחד צריך לחיות 120 שנה, ואז קשה לך עם זה שהאדם חז ושלום לא חי 120 שנה. בשבילך זה מאורע מפחיד. אומר לך הרב, זה לא נכון. למה החלטת שצריך לחיות 120 שנה? למה החלטתם שכולם צריכים לחיות אותו דבר, באותה רמת חיים, ואז שיש משהו אחר, זה נקרא שלא כסדר. תן לבורא עולם לנהל את העולם, ואז הכל יהיה כסדר. פשוט וקל. שחרר משהו, שחרר את התפיסה שלך פשוט. שחרר במחשבה את הדבר הזה שעוצר אותך מלחיות בטוב, במנוחת הנפש. הרב הביא משל פשוט. אדם עולה לרכבת שנוסעת מבאר שבע עד חיפה. עכשיו הוא צריך לנסוע לאשדוד, הוא נוסע חצי שעה שעה, מגיע לאשדוד, הוא בא לרדת, כולם צועקים עליו משוגע, מה אתה יורד באשדוד? הכרטיס שלך שילמת מחיר מלא, אתה יכול לנסוע עד חיפה. או לא נכון, אני יכול לנסוע את חיפה, אבל אני לא צריך את חיפה, אין לי עניין בחיפה, יש לי עניין באשדוד, אני אגר באשדוד. לא, תיסע לחיפה. הוא משוגע פה, הם או הוא? לכאורהם?
למה?
מה יש לי לעשות בחיפה? אני רוצה לגרור פה. אז שילמתי, נו, אז מה? לא צריך את זה. 120 שנה זה נועד לתיקון. באנו לעולם הזה לתקן, חד משמעית. לא באנו לפה לחגוג, ליהנות, לטייל, לאכול ולצחוק וללכת עם משפחה לטייל. אם היינו באים בשביל זה, נכון? אז באמת טרגדיה. למה הוא מת? למה הוא הלך? אבל אם נפנים שלא באנו לעולם הזה לחיות וליהנות פה, באנו לתקן, זה פרוסדור, באנו לעבוד פה, אז כל אחד, לפי מה שהוא צריך לתקן, יש אחד שהוא צריך לרדת באשדוד, יש אחד שהתיקון שלו נגמר בגיל 12, יש אחד בגיל 14, יש אחד בגיל 40, יש אחד בגיל 120, כל אחד מה שצריך לתקן בעולם. כמה גדולי עולם נפטרו בגילאי 28-33, הרמ"ק, זה ההילולה שלו בשבת, הרמ"ק 33, רבי נחמן 38-39, הרמח"ל, גדולי העולם נפטרו בכאלה ילדים. איך יכול להיות? למה? אין למה, הוא גמר את התיקון שלו, אין לו מה לחפש פה יותר ממה שהוא צריך לעשות פה. אנחנו תופסים משהו, ככה וככה צריך שיהיה, ואם זה קרה, וואו, למה זה קרה, והנה טרגדיה. הצדיקים לא רואים איזה טרגדיה, מבחינתם זה בשורות טובות, הם רואים את העולם של השם, אין שאלות, אין הצדיקים אין שאלות על השם. כל מה שהוא עושה, גם אם יהיה פיגוע הכי חמור שיש, הם רואים את זה בעין רוחנית, בעין טובה. בשבילנו, שנוכל לאכול את הדבר הזה, אז מראים לנו פנים זועפות, ואוי, איזה גזרה, בגלל צער השכינה שיש פה, שעם ישראל מצטערים, אז השכינה מצטערת. אבל האמת לאמיתה, מה שהשם עושה זה הכי מתוק שיש. יבוא משיח, הוא יראה לך כמה הטרגדיות, זה היה הבשורות הכי טובות. הראיה, מכל הצדיקים. רבי עקיבא סרקו את מסרו מסרקות של ברזל. כל החיים שלו הוא חיכה, מה הוא חיכה? לסבול? להיות בעצבות, והשכינה לא תשרה עליו? הרי אין שכינה שורה עליה מתוך שמחה. אני רואה שהוא שמח גם באיסורים האלה. אז לא הבנתי, האיסורים זה כואב, זה טוב או לא טוב? כנראה שזה טוב, אנחנו לא מבינים. התפיסות שלנו הן עקומות. יש לנו הרבה תפיסות שצריך לשנות אותן ולשחרר את תפיסות העולם הזה. נחיה שכל של תורה ומצוות, חיים של אמונה וביטחון, אז נחיה בשלוות נפש הבוטח. חיים שלנו יראו אחרת, אחרת לגמרי. עד הרב הביא לו את דוד המלך. אוי, דוד המלך. כמה זמן הוא חי פה? לא הרבה זמן. והוא ביקש כל הזמן מבורא עולם הודיעני מידת ימי, אני רוצה לדעת מתי אני עוזב את העולם, השם אמר לו אי אפשר, זה רע, אני לא יכול לגלות, אסור לגלות מתי אדם נפטר. אז אמר לו לפחות תן לי יום, יום בשבוע, ואז הוא גילה לו שזה בשבת. אז כל השבת הוא היה לומד תורה, וכשהיה יוצא שבת הוא היה עושה סעודה מרוב שמחה. כל מוצא שבת היה פותח שולחן, תודה השם יתברך, אני חי עוד שבוע, אבל לכאורה זה רק שבוע. אבל הוא הבין ש... זה מה שאני צריך לעשות, זה מה שיש לי, תודה להשם, אני שמח מה שיש. הרב רצה להראות לו, גם הצדיקים, דוד המלך, מי לנו גדול ממנו? הוא חי בצורה כזאת. לא צריך לפחד מהדבר הזה, שנקרא מוות. הרב פעם סיפר את הגרא, לפני איזה שבועיים. הבן של הגרא, סליחה, הבת של הגרא נפטרה, והגרא לקח את זה מאוד קשה. אמא של הגרא באה אליו בחלום ואמרה לו, מה אתה מצטער כל כך? אם אתה יודע כמה הבת שלך שמחה עכשיו, היית רוקד בהלוויה שלה יותר מאשר אתה רוקד בדרך לחופה שלה. וואי, איזה מילים מבילות. היית רוקד בהלוויה יותר מהחופה? איך יכול להיות? אנחנו לא מבינים. אנחנו רואים את העולם בצורה אחרת, כמו הרמב"ן, הסיפור הידוע. היה לו הרבה שאלות, אבל אחרי שמגיעים לשם כבר אין שאלות. אין שאלות, שם הכל ברור. אנחנו נמצאים בעולם אחר, לכן יש לנו שאלות. אז הרב חיזק אותו ואמר, תקשיב, נכון שעברת דבר קשה. דבר לא פשוט, אבל תבין שכל מה שהשם עושה, כל מדוגדק. אתה לא יודע איזה גזרה ביטלו ממך. יוסף הצדיק, אחים שלו מכרו אותו, תתארו לעצמכם איזה איסורים הוא סבל. מהבור ישר מחירות לאנשים הכי זולים שיש בעולם מוכרים אותו. ועל מה השם חושב עליו עכשיו? בסמים. שלא יריח ריח רע, שיריח ריח טוב, לא הבנתי. זה הנקודה עכשיו. מכאן רואים דקדוק הדין. נגזר עליו איסורים, הבנתי. לאם אחר, הבנתי, אחים שלו, הבנתי, אבל לגזור עליו שיריח ריח רע, לא נגזר עליו. מה שלא נגזר עליך, אתה לא תקבל. אתה לא תקבל. גם אדם ששומע שמועה רעה והוא מצטער, גם זה בא בחשבון. לפני שהשם הוריד את הגזרה לעולם, הוא חשבן את כל הסובבים ואת כל מי ששומע את זה, אם מגיע להם הסבל והצער הזה. לכן הרב אמר, כדאי לכם להיות אפויים בליבו של צדיק. כי השם לא ירצה לצער את הצדיק, ואם אתה תהיה באמת בתוך הלב שלו, אז השם, עד שהוא יוציא את הגזרה, זה ייקח זמן. כי הוא לא ירצה לצער את הצדיק. שאלו את הרב, איך אפשר להיות אפויים בלב של הצדיק? מה עושים בשביל הדבר הזה? הרב אמר, להיות אמיתיים, ללכת בדעת שלו, בדרך שלו, אני ארחיב את זה בהמשך, אבל לא רוצה לאבד את הנקודה. הנקודה היא עכשיו שהרב מיקד אותו, שאי אפשר להבין דרכי השם יתברך. אתה לא יכול לדעת, אולי הילד הזה, הרי הכל בדקדוק כמו שאמרנו עם יוסף, אולי הילד הזה חיפר לך על משפחה שלמה שיכלה ללכת, איזה פחד להגיד את זה. אתה לא יודע איזה גזירה, על מי הוא חיפר לכם, על משפחה, על עיר שלמה, אי אפשר לדעת. חשבונות שמיים, זה ילד קטן שהשם לקח אותו, זה קורבן, זה משהו לא רגיל. צריך להבין שמה שהשם עושה בצורה הכי הכי נפלאה ומדויקת. ואז הוא סיפר לו את הסיפור על משפחת אטיאס. הוא אמר, אתם זוכרים שהם הם, 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 הם נפטרו, טרגדיה קשה, הרב תיאר אותה. הרב אמר, יש הקלטה שהם היו בירידות של דבריה שם. והלך להם הברקסים, הם התקשרו למשטרה ושומעים את הצרכות, והמשטרה אומרת להם, תפנו שמאלה וימינה, ושום דבר לא הולך. והילדים צועקים עד השם ירחם התרסקות. וכל המשפחה הלכה, הרב אמר, זה הסיפור הזה כל כך צמרר אותי, והחלטתי שאני נוסע ביום שישי לצפת, לבית העלמין שהם גבורים, ורק אני הייתי שם. כל המשפחה הלכה, לא היה מי שיבוא אליהם. איזה זכות הייתה להם. הרב הלך בעצמו לשם. תבינו כמה הכאב הזה. הרב אמר, אתה יכול לדעת איזה גזירות יש על עם ישראל? אפשר לדעת, לפעמים אחד מסיל את כל המשפחה. ואז הרב סיפר לו, אני אספר לך סיפור אישי, הרב אמר לו, תקשיבו איזה סיפור מביל, ופה כבר לא עמדנו בזה, מה שנקרא. הרב אמר, אני רוצה להגיד לך משהו. אם אני משהו היום, זה בזכות האבא שלי, הוא מסר נפשו על התורה והמצוות. כל החיים שלו חי בעוני גדול. הרב ידוע שאפילו צעצועים לא היה לרב בילדות שלו. כל שכן לקנות ספרים, זה היה קשה, קשה, קשה. אוף לשבת, מי היה מדבר בכלל? תשמעו, יש סיפורים של הרב על הרב. כמה עניות הייתה לרב. ודווקא ככה הרב גדל, הרב תמיד מייחס את התורה שלו למקום הזה, לעניות, מהמקום הכי נמוך. ששם הוא הכיר את השם. אדם חי את העולם הזה יותר מדי, מה קורה? אז הוא שוקע בו, אין לו סיבה לחפש את השם. אבל כשמתחיל להיות לך דוחק, אז העולם הזה כבר לא מדבר אליך, כי הוא לא הולך לך. אז אתה מרים עיניים לשמיים, זה מה שקרה לרב. ככה הרב התחבר. ואז הרב סיפר שאבא שלו היה קונה לו ספרים במסירות נפש גדולה, ולא היה לו הרבה זמן עם אבא שלו, כי הרבה זמן הוא היה בחוץ לארץ, והרב היה בארץ. הרב אמר שבשבוע האחרון של אבא שלו, הוא היה איתו הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד, יותר ממה שהוא היה איתו כל החיים שלו ביחד. משהו לא הגיוני, הוא לא חזר, אף על פי שהוא לא חזר, המזל שלו כן רואה. הוא הרגיש את זה כנראה, אז הוא לא עזב את הרב, הוא היה איתו כל השבוע האחרון שלו. הרב סיפר שהוא היה חולה במחלה הידועה. וברוך השם הרב הרבה עליו תפילות ועברו את המחלה, וברוך השם התרפא ממנה. לאחר מכן הוא היה חולה במחלת כליות, היה מאושפז, הרב הולך לבית חולים, יושב איתו, ואחד מהנהגים שם משנים קודמות סיפר שכך הוא היה לוקח את הרב כל יום, ובלילה הם היו חוזרים, הולכים לטבול בים, ואחרי זה עוד הפעם, מאחרת אותו סיפור, הרב היה חובר אליו מאוד, היה מעריך לו הכרת הטוב על כל מה שהוא עשה עבורו. וגם זה ברוך השם הרב ביטל לו, פלל עליו הרבה והתבטלה הגזרה. אבל איך הרב הגדיר את זה? כשהשם רוצה, אז הוא יעשה הכל בשביל שלא תדע מזה, הוא הביא את זה בפתע פתאום. באותו שבוע, כשהרב היה איתו, היה מנהג לאבא שלו להביא לרב חלות כל שבוע. כל שבוע הוא מביא לרב חלות. אותו שבוע, זה אחרי תשעה באב, הרבנית החליטה שהיא מכינה חלות. היא רוצה להכין חלות, לעשות הפרשת חלה. וככה עשו ביחד, עשו הפרשת חלה, והאבא לא הביא חלות. הרב אומר שפתאום היה לו לב נשבר. הם דיברו על איזה מדרש, השכינה בצער, והרבנית אמרה איזה משהו על הדבר הזה. היה לרב לב נשבר, השעה וחצי לפני המקרה, הרב התחיל לבכות. והרב לא מבין מה קורה פה, זה לא קורה בדרך כלל, זה לא משהו רגיל. ואז נודע לרב הגזרה שהאבא שלו נפטר בתאונת דרכים. תאונה קשה שעד היום האמא רואה את הרב, היא בוכה מזה. למה? כי ראתה את כל המאורע הזה, השם ירחם, גזרה מאוד קשה. אבל מה, אתם יודעים מה זה לראות את כל הדם הזה ואת כל הכאב הזה? והשם לא רצה שאני אתפלל, הוא עשה לי את זה בפתאומיות. כשמגיע הזמן, אז זה מגיע. אי אפשר להתחמק מבורא עולם, הגזירה אמת, חריצות היא שקר. והרב סיפר שאיך ששמעתי את זה, כאב לי. יצאתי לשמיים, חזקתי באמונה, עד שלא עזבתי את השמחה, עד שלא שמחתי, לא עזבתי את הראייה לשמיים. פחד, פחדים, תראו מה זה, איזה תפיסות, איזה תפיסות של אמונה. השם יודע מה שהוא עושה, אין שאלות על השם יתברך, גם אם זה לא מובן, גם אם זה קשה, השם יודע מה שהוא עושה, הלוואי ונזכה לחיות ככה. אז הרב אמר, אותו מתפלל, אמר לו, אתה זוכר שהבן שלך, בן 14, מעולם לא ראיתי אותו. יום ראשון הוא נפטר, יום חמישי קודם הוא בא אליי לבית כנסת, אתה הכנסת אותו לחדר אצלי, משום סיבה הגיונית, מה שרצית לאף ילד. לא הגיוני, שימו לב כמה הכל משמיים. הכניס אותו לחדר שלו. הרב הכניס אותו לחדר, ואמר לו, אני רוצה לראות אותך פה, אני אוהב אותך, תבוא להתפלל. הוא אמר לו, בטח, אני אבוא. ובאמת, יום אחרי זה בשבת הוא הגיע. הגיע להתפלל עם הרב, זה היה בעצם הפרידה, פעם האחרונה שהוא בא להתפלל עם הרב, זה היה פעם ראשונה והאחרונה. הוא הלך ביום ראשון והקריב את עצמו קורבן לפני השם יתברך. כמה הכל מושגח, זה לא הגיוני הסיפור הזה, למה זה קרה ולמה דווקא הוא בא באותו זמן, בדיוק הוא בא לרב, מה ההיגיון? הכל כתוב, הכל ידוע. ואז הרב סיפר סיפור יותר מושגח. הרב אמר, הרי הוא רצה עכשיו לעשות ספר תורה לבן שלו, אז הוא הביא כמה קלפים כדי שהרב יבחר סופר. ואז הוא הביא לרב, אמר לו, תיקח את זה לבית, תבחר, תגיד לי איזה סופר אתה רוצה הרב. ואז הרב אמר לו, לא, בוא נעשה את זה עכשיו. הרב פתח את כל הקלפים. הקלף הראשון שהרב פותח, כידוע לנו מנהגו של הרב, הוא תמיד כביכול לפתוח לראות מה השם מסמן לו. תמיד הרב ככה, הוא שם את האצבע, כל ספר שתביאו לרב, הרב פותח אותו ומסתכל. ואז יוצא לרב איזה משהו בהשגחה פרטית, כל הזמן משהו מדבר וכאלה. הילד הזה שנפטר קוראים לו אורי. הרב פותח את זה של הספר תורה, את הקלף, הרב מניח את האצבע ככה כביכול במקרה, מה יוצא? בצלאל בן אורי. אורי. הרב אמר לו, בוא תראה מה כתוב פה. ומתחת לזה כתוב משהו עם רוח אלוקים. כביכול שהרוח שלו נמצאת אצל השם יתברך. לא זוכר את הפסוק בדיוק, אבל תראו איך הכל מושגח. הרב אמר לו, בוא תראה, והוא צילם את זה, הוא לא האמין למה שהוא רואה, הוא חייב לספר לקחת את זה לבית. לא, אמר לו פה. לא סתם, דווקא פה, והרב בחר, ודאי, והרב בחר את הקלף הזה, את הסופר הזה, הכל מושגח פה בהשגחה פרטית. הרב אמר לו, תראה מה זה, הכל מדוקדק. אין טעויות אצל השם יתברך. אם ככה, בוא תהיה רגוע ותשמח במה שהשם הביא עליך. אני מברך אותך שיהיה לך כוח, והבן שלו הבכור יותר, הגדול יותר. אמר לרב, תדע הרב, אני מכיר אלפי אנשים. אף פעם לא היה אדם בעולם הזה שהצליח לשמח אותי, לעודד אותי כמו שהרב משמח אותי. איך הרב התרגש מהמשפט הזה? הרב בביטול שלו, בענווה שלו, שמח בזה ואמר, תודה רבה לך צדיק, ורואים כמה הרב נותן את הלב שלו, גם במוצאי שבת, הרב לא עזב את האבא הזה, ועוד הפעם חיזק אותו, וגם את אשתו, וחיזק אותם, ועוד סיפורים. אמר להם לא להישבר, אסור לנו להישבר, זה כל המלחמה שלנו, העץ הרע רוצה לשבור אותנו. אסור לתת לו לנצח, הניצחון שלו זה לשבור אותנו, לייאש אותנו. שנזכה לעולם לא להתייאש. המשך יבוא בהחלטה הבאה. שלום עליכם לכל המאזינים, זו החלטה נוספת של שבת קודש, פרשת פנחס. היום כ"ד לתמוז, אנחנו רוצים להמשיך את הסיכום של שבת, בעזרת השם שיצא כמו שצריך, בלי תקלות, בעזרת השם, ואם יהיה משהו לא מדויק, תתלו את זה בי, בעזרת השם שהכל יצא על הצד הטוב ביותר. הרב דיבר על דברים מאוד מעניינים בשבת בבוקר ובמנחה, אני אשתדל לסכם את זה ביחד. הרב דיבר על הגאולה עוד הפעם, איך זה יהיה, עוד פרטים הרב הוסיף, הרב דיבר על קו זכות, על שלום בית, דברים שהרב בדרך כלל לא מדבר, על כל העניין של המכשירים הטמאים. הרב דיבר על קברות צדיקים, ועוד דברים נפלאים, כדאי להקשיב עד הסוף. דבר ראשון שהרב הזכיר, בדרך הרב דיבר על הפרגן לאותו יהודי ששבוע שעבר אמר את כל התפילה הנוראה שהרב חיבר על המצב בעל פה. הרב אמר, תקשיב, כל השבוע בגללך אמרתי את התפילה הזאת כל יום, זה אחד מהתפילות הכי חזקות שחיברתי אי פעם. בגללך אמרתי אותה, כי ראיתי איך אתה זוכר כזה דבר. עדיין לא ראיתי תלמיד שככה זוכר את הכל בעל פה, את כל התפילה הזאת. זו תפילה מאוד קשה, הרב מאוד התפעל ממנו ופרגן לו כמה פעמים בשבת הזאת רק. באמת הרב מאוד קיבל רושם, רואים כמה התפילה הזאת חשובה, אם הרב ככה שמח בתפילה הזאת, אז כל אחד שבעזרת השם יאמץ ליבו לקרוא את התפילה הזאת. שאלו את הרב לגבי קברות צדיקים מסוכנים, כמו יוסף הצדיק, הרב אמר, לא בעד, עדיף ללמוד בדעת שלהם, גם אהרון הכהן אותו דבר, עדיף ללמוד בדעת שלהם, מאשר ללכת לקברים שלהם. כי מערת המכפלה, הרב אמר שאין בעיה, הרב דיבר על חשיבות הנרות, הרב הביא שיש עניין להדליק נר, זה מופיע ברבנו בחיי על התורה, מופיע בספר חסידות, שבעצם רואים את התמונה של האדם שהוא מדליק את הנר, בשמיים אותו אחד שהדלקת בעבורו את הנר, הוא רואה את זה ומתפלל עליך בשמיים. לפני, חשוב להזכיר שלפני שהרב התחיל את התפילה, הרב נתן לי ידיים ואמר את המשפט, איך הוא אמר את זה לגבי הנטילת ידיים? שפוך המתכה על הגויים, אשר לא ידעוך. עכשיו, היה אזעקה בערב, מי שזוכר. מאוד מעניין, אי אפשר לדעת, גם בפתיחת ההיכל, הרב אמר, תיפול עליהם אם אתה בפחד, תיפול עליהם אם אתה בפחד, שלוש פעמים. משהו שהוא לא רגיל, בדרך כלל הוא לא קורה. בפרט לא בשבת, הרב אמר את זה, ובפתיחת ההיכל הרב בירך את כל הקהל הקדוש. דבר ראשון הוא בירך את התלמידי החכמים, שבזכותם העולם קיים. אבל כל התלמידי החכמים, כל הבחורי ישיבות, אברכי הכולל, כולם שבזכותם העולם קיים, נברך אותם שיהיה להם כוח ואומץ וחוזק, וברך אותם, ואחרי זה את כל החיילים ואת כל השבויים ואת כל האנשים שמזכנים, שעברו טרגדיות ודברים קשים, וכל המשפחות של החטופים וכל האלה שאיבדו את היקרים שלהם. הרב התפלל עליהם שיהיו חזקים והשם יאמץ את ליבם וכוחם, ואחרי זה את כל הקהל, חילק לכולם סוכריות בהגשה הכי טובה. הרב נותן לכל אחד את היחס האישי והמתאים לו. זה היופי. היום בבוקר הגיע מישהו לרב, אמר לנו, חבר'ה, תדעו, הרב הוא מעבר לרב, הוא מעבר לצדיק, כולו לב, כולו לב. מאז אני זוכר אותה, אני כבר 10 שנים עם הרב, אפילו יותר. תמיד הלב שלו עם כל אחד עד הסוף. כאילו אתה הבן יחיד שלו. מי שבאמת רוצה את הרב, בן יחיד. הרב, זה לא משנה מי אתה, אתה הבן שלו, אתה לא הבן שלו. כולם נחשבים אצלו כמו בנים, רואים את זה בחוש ממש. כמה אהבת ישראל יש לרב. נזכה ללמוד מהמידות האלה. ובעזרת השם לתקן את המידות המגונות של אהבת חינם, שבעזרת השם נזכה לגאולה. ועבור שנאת חינם נחרב המקדש. אם נהיה כמו הרב, ודאי שכבר נגאל ביד רמה בקרוב בעזרת השם. ראינו שהרב קידש, הרב תפס את הכוס ואמר שיש עניין לתפוס את הכוס בצורה שהכפייה נוגעת בכל העיגול הזה של הכוס. הוא הביא את הקדמת הזוהר שכותב שזה כמו צורת השושנה. ואז הוא סיפר שהמגיד ממזריץ' היה לו כוס בצורת שושנה. שאלו את הרב שאלות בכל העניינים, הלכות וזה. ואז אחד שאל את הרב שאלה מאוד מעניינת שאני רוצה לפתח את זה. שאלו את הרב, האם זה נכון שיש לאדם כמה נשים משורש נשמתו, או שיש לו רק אישה אחת ואיתה הוא מתחתן? הרב אמר לא, יש לכל אדם בעולם כמה נשים שהם קשורים לשורש נשמתו. הוא בסוף התחתן עם האישה שהכי תתאים לו. זה אומר שבפגישות יש לפעמים התאמה, אבל לא 100%. התאמה לא 100% זה בעצם יכול להיות משורש נשמתך. אתה בסוף תתחתן עם מה שהכי קרוב אליך. אבל ודאי שאם אדם, לא יודע מכל סיבה שהיא, כמו שראינו את הרבה צדיקים, חתמים כמה נשים, זה לא סותר, זה לא אומר כלום. בבא בסאלי, התחתנים כמה נשים, אפילו בחיי חיותו, לכן רואים, שלהם, אז לכן רואים שזה הכל אפשרי, ועד כדי שיש דעה, שאם התחתנו עם שתי נשים, זה מקרב את הגאולה. לאחר מכן הרב אמר לגבי העניין של שלום בית, הרב אמר דבר מאוד מאוד מעניין. צריך לדעת שאם אדם חווה בעיה כלשהי, שלא ייבהל. כל יהודי יש לו בעיות בשלום בית. מי שאומר לכם ההפך הוא שקרן. חייב שיהיה בעיות בשלום בית, חייב. אנחנו בני אדם, זה שתי הפכים, זה ניגודים. כל עוד שאדם הוא לא מושלם בתיקון המידות שלו, ודאי שלא. מישהו מתנגד לו, אז זה יפריע לו, זה ייצור מריבה, זה ייצור בעיה, אבל זה לא בעיה. הכל טוב, ככה זה צריך להיות. אם לא יהיה ניגודים, הרי הכל עובד בנסיעת הפכים. כל היקום הזה עובד בצורה של משפיע ומקבל. הכל זה ניגודים. אז למה להיבהל? להיבהל לא צריך אף פעם. זה תקין, זה טוב. רק מה? צריך להתמודד. אף פעם לא מפרקים חבילה, אנשים היום נמהרים להתגרש. הרב אמר, אני בחיים לא מעודד גירושין ואימא. לא משנה, כל מי שמכיר אותי יודע, להוציא ממני גט, גם אלה שבאמת היה חייב, זה רק היה בדיעבד גדול. אני בדרך כלל לא אומרת, אלא אם כן, זה איסורים גמורים, כמו שכתוב, כמו שאישה עוברת על דת יהודית ונידע וכאלה דברים, אבל בעיקרון, הרב נגד הדברים האלה. ולמה? מסיבה פשוטה, הכל נובע מחוסר מידות. אדם הוא כמו דיקטטור מגיע הבית, אני רוצה שיהיה ככה, ואני רוצה ככה, ולמה לא עשיתם, ולמה לא ניקיתם, ולמה לא בישלתם. יש לו הרבה שאלות והרבה ציפיות, מכאן הכל מגיע, כל האכזבות מגיעות מציפיות. אם לא יהיה לך ציפיות, לא יהיה לך אכזבות, יהיה לך שלום בית. הרב אמר, פשוט אל תצפה. כל אדם, גם הכי גדול, אף אחד בבית, מי שחי איתך, הוא אוטומטי מתרגל אליך. אז ממילא הוא מצפה ממך ואתה מצפה ממנו, ואז אם יהיה את הציפייה הזאת יהיה בעוד בשלום בית. אבל אם אתה תעביר על המידות, מה אתה רוצה שאני אעשה? יסדר, ינקה, תשטוף כלים, לא קרה כלום. כל אחד צריך לבוא בצורה שהוא לא קובע פה. אם אדם מחל על כבודו, אני לא קובע כלום. גם אם אתה בר דעה ובחוץ יש לך כבוד ומעריכים אותך והכל, בבית יהיה אדם רגיל. אף פעם זה לא ילך אם אתה תבוא בצורה שאני רוצה ואני קובע פה. אתה קובע פה? אז אחרי זה אתה תקבע גם ברבנות. זה דברים ברורים. לכן, אדם חכם הוא בעצם משפיל את המידות שלו. חי בשלום עם אשתו. איך הרב אמר, אני אף פעם לא אמרתי, אני הדעה פה, מעולם. אני תמיד הבאתי את הכלים לכל אחד. גם רואים את זה בהנהגה של הרב עם התלמידים. הרב אף פעם לא מחליט לך כלום. הוא מלמד אותך, תעשי עם זה מה שאתה רוצה. זה טהור, זה טמא. אתה רוצה לבחור את הטמא, תבחר. אתה בעל בחירה. רואים מלא, אני רואה מלא, אני כותב את כל הסיפורים, את כל השאלות והתשובות שאנשים שואלים. אני רואה שהרב לא מחליט לאנשים, גם אחד שהבת שלו נמצאת עם גוי. מה אתה רואה שאני אעשה, הרב מולו? יש לה בחירה. היא בחרה את המצב הזה. כל אחד בעולם הזה בחר הדרך. אתה יכול להתפלל עליו, אבל אל תיקח את זה אישי, הוא אומר לו. מה אתה לוקח את זה יותר מדי אישי? אז אתה נשבר, ואז אתה כבר לא עובד השם. זה מה שהשם רוצה ממך, שתגיע לייאושים, תאבד את כל התקווה שלך. ואז גם אתה לא תעבוד השם, אז מה הרווחנו? השם לא רוצה את זה. השם רוצה ממך תפילה, כן, זה האחריות שלך בתור אבא, לא מעבר. היום זה מה שהשם רוצה ממך, אל תיקח את הדברים אישי. אותו דבר באישה. אתה רוצה לקדם אותה משהו בעבודת השם, תן לה תורה, תן לה משהו, היא תלמד לבד והיא תחליט. אל תכביד, ברגע שאתה מכביד, נהיה מעמסה, נהיה בעיות בשלום בית. אל תכביד אף פעם. אותו דבר בחינוך ילדים. ודאי שיש גדרים, הרב אמר, שאלו את הרב, רבנתי, הילד עכשיו רוצה להכניס מכשירים תנועים בבית, אינטרנט לבית, מה ניתן לו? אמר, ודאי שלא, זה חומת ברזל, זה גדר שאסור לעבור אותו. כל הצרות מגיעות מהדברים האלה. הנה הסיפור הזה על אותה טרגדיה שקרתה בבית כנסת. אותו ילד שנפטר, ממה הוא נפטר? מטלפון, מישהו שלח לו הודעה, תבוא למקום כזה וכזה, השם ירחם. ואז קרה מה שקרה. אז מה? מהודעה בטלפון. הכל מהדברים האלה. גם שלום בית, מריבות, הכל מתחיל מהמכשירים האלה. כל התומה נמצאת במקומות האלה. הרב סיפר על יהודי אחד, שחלק מהרבנים אמרו לו, תקשיב, במקרה הזה שהרב סיפר, היה ילד שהיה לו אינטרנט, אבל נטפרי, היה לו קשר. אז הוא לא ידע מה לעשות. להעיף לו, לא להעיף לו, תפסו אותו מה שנקרא, ולא ידעו מה לעשות. חלק מהרבנים אמרו, אל תעיף. למה? עדיף זה מהשם ירחם. חלק אמרו לו, מה, גם זה אסור, זה צריך להיות נגד. מה שהם לא עשו בשכל, כי הוא כבר הורגל הדבר הזה. עכשיו, מה תעשה לו? אחרי שהוא הורגל, תיקח לו, תחרים לו, תשבור לו, אז הוא יעשה משהו יותר חמור מאחורי הגב שלך, והוא כבר יקרה לו לא כשר. זה מה שקרה באמת, אותו אחד כאן לא כשר בכלל, פרוץ יותר, כי הוא הקשיב לרבנים שאמרו, אסור לגמרי. ואז הוא הלך והתדרדר וקלקל הרבה הרבה אנשים איתו. הרב אמר, אני לא רוצה לספר לכם לאיזה דברים השם ירחם, הוא הגיע מהמכשירים הטמאים האלה. הרב אמר, זה אפילו יותר גרוע מהטלוויזיה, המכשירים הקטנים האלה. המסכים הקטנים זה הכי גרוע. אתה יכול להגיע לדברים הכי אפלים וזה בתוך הכיס. לכן זה מסוכן שאף אחד לא יסכים להכניס את זה בכלל. יהודי אחד שאל את הרב, אם אני כבר הכנסתי לבית, להוציא או לא, אמר לו, תקשיב, עכשיו אחרי שעשית טעות זה כבר בעיה. אם אתה תוציא והם יתרגלו, מה תעשה עכשיו? הם ירצו דברים יותר חמורים, יעשו לך מאחורי הגב. אז מה תעשה? לכן כל דבר זה לגופו, זה לא שאלה כללית. כל אחד שיש לו את המצוקה הזאת שלא נגיע לשם. אבל זו שאלה שצריך לשאול את החכם. באמת דבר מורכב ומסוכן בדור הקשה והמסובך הזה, צריך להתרחל. לכן החכם עיניו בראשו לא נכנס לדברים האלה בכלל. זה דברים שקשה לצאת מהם, זה תומת כל התומות, זה התמכרות, זה פשוט ככה. התמכרות, היה שם איזה מורה בקהל והוא סיפר לרב, שבעולם החילוני, מגיל אפס נותנים להם את המכשירים האלה. לכאורה הם מכורים מגיל קטן, אז מה התביעה עליהם בכלל? תראה את המושגים מלמדים את הילדים הקטנים האלה. אז מה שייך לתבוע אותם? אז הרב חרה לו מאוד. הוא אמר, אין דבר כזה. אתה לא יכול להגיד לי, תינוק שנשבע, מה שהחזוני שאמר זה היה אז, היום שיש כל כך חושפים אותך לבורא העולם, זה כמו אדם ילך ברחוב והוא משתזף. איך שלא יהיה, הוא משתזף. אם הוא ברחוב, יש עליו שמש, הוא מקבל את החום. יהיה או לא יהיה, הוא משתזף. כשאדם נחשף לבורא העולם, אתה תתבע על זה. למה? היה לך לחקור אחריו. ידעת מזה השם? ראית? התפללת? יכלת לדעת. אלא מה? החלטת, אני מתעלם. אתה מתעלם, זה בעיה שלך. אז פה כבר אני לא יכול להגיד קו זכות. מה זה קו זכות? הכרת את השם היום בכזה דור שיש לך שיעורים בכל מקום, וכל כך מדברים על בורא עולם, אז איך אתה יכול להגיד? לא, הוא תינוק שנשבע. זה לא הגיוני, זה לא אנושי. הרב אמר, אני נגד כל הדברים האלה, וכל מי שמדבר ככה זה כפירה, זה מינות וזה אפיקורסות. כי מה אתה מביא לבן אדם לחשוב? תראו איזה פחד. אתה מביא לבן אדם לחשוב, הכל בסדר, הכל טוב, הוא מסכן, הוא לא מתכוון, קשה לו, הוא חלש. קיררת אותו. קיררת גם אותנו אוטומט. כשבן אדם עכשיו מתמודד לקום בנץ, למה? מסכן, קו זכות, הוא עייף, אין לו כוח. הורדת את האנשים, ברגע שאתה מדבר ככה, אתה הופך את מידת הדין ללא מידת הדין. אתה אומר, הכל טוב, השם הבין אותנו, אנחנו דור אחר, ירידת הדורות, הרב אמר, זה דמיונות. זה שקר, בדיוק הפוך. תראו איזה מילים מפחידות, הרב אמר, בדיוק הפוך. ירידת הדורות זה לגריאותה, זה לא לטבעותה, מה הכוונה? היה לי סיפור, רבי נתן נטע. הוא היה יהודי, צעיר שהיה בכלא, והביאו לו ניסיון של יוסף הצדיק, אבל לא יום אחד ולא יומיים. 3 שנים והוא לא הסתכל לכיוון, לא הסתכל בכלל. איך הוא עשה את זה? רק השם יודע. להגיד שזה היה קל? אין היגיון. ודאי שהיה קשה לו? היה קשה לו. אומר הרב, אני לא מבין. אם אחד כזה התמודד 3 שנים, ולכול העלמה זה קשה כמו לא יודע מה, הוא התמודד. כשאני היום עובר את אותה חוויה, אנשים לא רק שאין להם את הניסיון הזה, הם הולכים ומחפשים את הניסיון ונופלים ואומרים, לא, אני מסכן, לא התכוונתי, כן התכוונתי. אתה יכול להגיד לי כף זכות? יבוא נתן נטע הזה וידבע אותו. ואומרים לי, תקשיב, אני עמדתי בניסיון פי 10 יותר ממך, והתגברתי, למרות שהייתי לבד והייתי בכלא והכל. אז מה תגיד? לא, אבל הוא היה בדרגה, הוא היה צדיק, אני בדור אחר. כן? אז איך הגמרא אומרת, הלל מחייב תענים, יוסף תעד, את מי שנראה טוב, בעלי הצער, למה? הרי הוא יוסף זה יוסף, הלל זה הלל. ודאי שכל אחד יענש במינון אחר כי הוא צדיק והוא פחות. אבל הוא ידווה, הוא בטח שהוא ידווה. ודאי שלכל אחד יש את הרמה שלו ואת הרף שלו, זה שגדל במקום חילוני משורשו, אז לא ידווהו אותו באותה מידה שידווהו את השני, אבל ודאי שהוא יתווה על זה. אין הפקרות אצל בורא עולם, יש דין ויש דיין. לא הגיוני בעולם שאדם יחגוג, יעשה את מה שהוא רוצה, הפך רצון השם, יעשה הכל, אחרי זה יגיד קשה לי, אחר הרב אמר, הוא יוצא לטיולים, הולך מטוסים, הולך במסגנים, קשה לי, מה קשה לך? יש פה אנשים שכל המתמודדים, מבריחים יושבים בכולל, עמלים בתורה, מתוך דוחק ומתוך עניות, הם מתאמצים, ובסוף תגיד לי שהם אותו דבר, כי הוא תינוק שנשבע, והוא סתם, הוא נולד ככה, אז בעיה שלו, מה זה בעיה שלו? אבל גם זה קרה את החיים שלו, הוא התאמץ, הוא היה בעל חוב, למרות הכל ישב ולמד, למד סוגיות, יצאו לו קפיצים מהראש בשביל להבין את הסוגיה הזאת, ואתה תגיד לו, הוא קם בנץ, הכל התאמת, עמד כל הלילה, לא, הוא אותו דבר כמו אותו אחד שעושה מה שבא לו, כי למה? כי הוא נולד כזה, מה זה נולד כזה? מה זה השיגעון הזה? מה זה השיגעון? אדם יקום בנץ, יתאמץ, לומד, בסוף יגידו לו שהוא שווה לאותו אחד ברחוב, בחיים זה לא הגיוני וזה אפיקורסות, כי ברגע שאתה אומר את זה לבן אדם, אתה מקרר אותו. אתה אומר לו, תעשה מה שאתה רוצה, אתה שווה. לאותו אחד שלא לומד, זה שלומד, זה שלומד, הם שווים. לא פלא שבן אדם מרשה לעצמו, הוא כבר לא לומד בעיון. למה שלומד בעיון? למה להתאמץ? אבל מה, אני מצפה מכל אחד פה שיהיה, שילמד בעיון. מה זה ללמוד בעיון? שאלו את הרב, הרב אמר, תפוס סוגיה, תפתח את כולה. מה זה אומר? לפני שאתה לומד דף, איך אתה שואל שאלות לפני שאתה בכלל מבין את כל הפרק? תלמד את כל הפרק, תקבל תמונה מלאה. אחרי שקיבלת את כל התמונה, אז תתחיל לחקור, תלמד גמרא רש"י כמו שצריך, אחרי זה תוסיף תוספות, אחרי שגמרת את כל הפרק, תלמד את כל הפרק עם תוספותים, אחרי זה תלמד את הראשונים העיקריים, שזה הרמב"ן והרשב"א והרידווה, אחרי זה את הראשונים של הפסק הלכה, שזה הרי והרמב"ם, ואחרי זה הבית יוסף, בסוף תרד לאחרונים, זה הסדר הנכון, ברגע שאדם לומד ככה סוגיה, אז הוא חי את הסוגיה כמו שצריך, הוא חי נושם, וזה הציפייה מכל אחד מאיתנו, ללמוד תורה כמה שיותר. להתאמץ, לא להגיד לא, אני קמתי מאוחר, הכל בסדר, ידון איתי לקו זכות. אין דבר כזה, בורא עולם יש דין ויש דיין, ולהפך, תראו איזה משפט מפחיד. ירידת הדורות זה לגריאותה, כי ברגע ש, איך הרב אמר, ככל שעברו יותר דורות שעמדו בניסיונות, אז עליך תהיה יותר תביעה. אם היה רק 100 שנה עברו, מאה שנברא העולם, אז יהיה לך תביעה של 100 שנה, של 10 אנשים. אבל שעבר 3,000, 4,000, 5,000 שנה, אז כל 5,000 שנה היו אנשים שעמדו, נכון? אז כבר זה לא 100, זה 1,000 אנשים שעמדו בניסיון, אז 1,000 יקטרגו עליך, איזה מביל. אז זה הפך תפיסת העולם, תראו כמה אנחנו שוגים. כמה הרב זה דרך חיים, דרך אמת, דברים שלא היית יודע אותם בחיים לבד. הרב מורה לך, מדבר לך אמת. כמה אדם יכול לטעות ולחיות פה בשיגעון של העולם הזה בשקר, בטוח שהוא צודק והכל טוב, מה שקורה, שפתאום לא הולך כי הוא חי בשקר, אז יש לו שאלות על השם, והכל בגלל שהוא חשב שהכל טוב, כף זכות, דנים אותי לטוב, הכל טוב, אני אעשה מה שאני רוצה והשם יעזור לי, אין דבר כזה. תתחיל להיות בן אדם, תעשה את האמת, כמו שבאמת השם רוצה, תראה שפתאום הכל יסתדר, ופתאום תראה שהכל טוב איתך, ובלו לך שאלות, הכל יסתדר לך כהוגן, כביכול, בורא העולם מצפה לאמת, השם רוצה שתעבוד אותו מכל הלב, אבל באמת. הרב הביא עוד הרבה סיפורים שרואים שם, שאנשים עברו, הנה, חתכו אותם רבי אמנון מגנצה, חתכו אותו, חתיכות חתיכות, מישהו יכול להגיד שהיה לו קל? הוא ככה עמד על קידוש השם, היה לו קל? מי יכול להגיד שהיה לו קל? איזה כאבים זה? לא, יבוא בן אדם עם קצת ניסיון, יאללה קשה לי, עושה עבירה. הולך ברחוב, רואה, עושה עבירה. למה? קשה לי, מה זה קשה לי הזה? הרב אומר, לא מקובל עליי, מי שחושב ככה זה שטויות, שטויות במיץ. אין היגיון בעולם להגיד כאלה דברים, אסור לנו לחשוב ככה. זה דברים שגורמים בסוף לכפירה בהשם. כי אם אתה חושב ככה, אחרי זה יש לך שאלות, אם אני טוב, אז למה השם עושה לי? אם תבין שאתה לא טוב, אז לא לך שאלות בכלל. הכל מתחיל הפוך, הכל עקום מהשורש. אז זה הדבר הזה, כמה זה חשוב להדגיש את הדבר הזה, כי זה ניסיונות שאנחנו חווים בלי סוף. בפרט עם כל התומה שיש ברחוב, לא להכניס אותה, לא להכניס, הרב דיבר על זה, זה מחריב את כל היקום התומה הזאת והמכשירים האלה. לא כדאי להתעסק בדברים האלה. אז שאלו את הרב, הנה יש לנו דעת תורה, רוצים לשאול את הרב, הרב עמוס, אי אפשר לשאול את הרב כל הזמן. הרב אמר, קודם כל מי שבאמת רוצה יכול. שאלו את הרב מה להפריע לרב, הרב אמר, זה לא מפריע לי. אם תשאלו קצר, אני מבין מהר. תשאלו קצר ולעניין אני מבין מהר, לא צריך להרבות, יש כאלה מעריכים, לא. קצר ולעניין אני מבין מהר, זה המילים של הרב. לכן אין בעיה, אני שואל בשביל, הרבה תלמידים שאלו, זה מפריע, אני כן, אני אשאל תלמידים. לא, הרב אמר, אין בעיה לשאול אותו. אבל מה קצר ומהר? דבר שני, הרב אמר, יש לי דעת, יש לי את התורה שלי, יש לי את העלונים, את הכתבים, את הסיכומים של השבתות, בעזרת השם, רואים פה מילים של הרב. אדם יכול, הרב אמר, תקחו את הדברים האלה שאתם שומעים פה, את כל השבתות האלה, את כל הדעת שאני מוריד לכם, יש רבנים שכל הם עסוקים בקבלת קהל, אני לא כזה, אני יותר משקיע בתורה, אבל אני הופך אתכם לראויים לראות דרך. אני רוצה שאתם בסוף תעמדו, ואתם תהיו גדולים, ואתם תהיו הרבנים שיודעים את הדעת התורה שלי. ואז אתם תעבירו את זה הלאה, זה כל המטרה שלי פה, לא בשבילי. אחריו תמיד אומר, אני רוצה לשבת פה ואתם תשבו למעלה. זה כל העניין. כל אחד מאיתנו יצא עם הדעת האמת והצרופה והנכונה. אחרי שאנחנו נלך ככה עם הדעת הזאת, נזכה באמת לעבור את החיים בשלום. פה הרב הכניס את העניין שאיך נפשר להיות אפויים בלב של הצדיק שאלו. אמר ככה שעובדים באמת לפי הדעת של הצדיק, הוא שרים עליו בדעת שלו. לא בתתפסו במגדול, לא בחיתוניות, לי למצות. הרב הביא את הסיפור על אחד מגדולי החסידות, נראה לי זה היה אדמו"ר מבלז, לא זוכר. שהוא אמר, אני, כל מי שדרך על מפתן ביתי, יזכה שלא ימות בלי תשובה. אז הבן שאל, הרי היו הרבה כביכול שמתו והם לא מתוקנים. אז הוא אמר, כנראה שהיו הרבה נמצאים בגוף, אבל הם לא באמת דרך על מפתן ביתו של הרב. דיינו, אתה יכול להיות כל היום ליד הרב, אבל אתה לא באמת איתו. באמת איתו זה אחד שהולך עם הרב באמת. משתדל לעבוד השם, הולך עם הדעת של הרב, חי את השם, באמונה, בתמימות, הרב כולו תמים. אבל אמר אבא שלי, היה כיף לי איתו, למה? כי הוא היה כמו ילד, הוא היה תמים, לא, אין הרבה חקירות על השם. מה שהשם עושה, תמימות, זה מה שהרב מלמד אותנו, להרים את העיניים לשמיים, להיות תמים, להיות עבד השם אמיתי, כמה שיותר ללמוד, להיות בשמחה, לעבוד השם. כשאדם עובד ככה, הוא יכול לדעת שהוא מתחבר באמת, ואוהב את הרב. כשאדם אוהב מישהו, אז אוהב אותו, כמובן הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אנחנו זוכים להיות אפוי בליבו של הצדיק באמת. לאחר מכן ראינו ששאלו את הרב לגבי ציצית, ראינו לגבי הציצית של שאול המלך. מה הסיבה של דוד המלך הוריד לשאול דווקא את הכנף עם הציצית? למה לא לחתוך לו איזה חתיכה בבגד? הרב הסביר פה הסבר שדווקא זה מה שגרם לו להבין. דוד ידע שסתם חתיכה מהבגד, הוא נמצא להרדוף אחריו, הוא לא התעסק בזה, הוא לא ידע. מתי הוא התעסק? שפתאום אין לו כנף של ציצית, שאול היה צדיק.
האלו תציתו להמשיך, אסור ללכת בלי, עם ארבע כנפות. אז הדבר יורר אותו, שנייה, איך זה נתלש? ואז שיבוא דוד והוכיח לו שהוא יכל להרוג אותו, אז הוא יאמין לו. אז הרב כבר דיבר על כל העניין של דוד, ואיך יכול להיות שבעצם הוא לא יתערב עם כל המהלך הזה של אמנון ותמר. הרב הסביר, תדעו לכם, דוד המלך, הוא היה בגדר מלך נרדף. יש אנשים שהם בדין ויש נרדפים. דוד המלך הוא היה מהנרדפים. הוא לעולם לא יראה את הדין שלו. קיבל אותו כללה למרצת, הוא רודף. יש לו דין של, צריך להרוג אותו. שלמה המלך אחרי זה הרוג אותו מדין רודף. אמר לו, לך תנקום בו אחרי המוות. למה דוד המלך לא נקם בו? כי הוא תמיד היה בגדר, השם אמר לו כלל. הוא היה נרדף, זה היה ההנהגה שלו. אחים שלו רדפו אותו, זרקו אותו, קראו לו ממזר. שאול המלך רדף אותו, לפי ההלכה, הוא יכל להרוג את שאול. כי שאול היה לא מלך באותו זמן שכבר המליכו את דוד. למה דוד לא הרג אותו? היה לו את ההזדמנות להרוג אותו. עוד הפעם, דוד המלך היה מלך שלא אומר מה לעשות, היה מבוטל לרצון השם. זה היה דוד המלך, כולו ביטול, כולו אני, כולו שפל, נרדף כל הזמן, כל התהילים, זה המהלך. זה דוד המלך, מה דיבורים עם הרב על כל העניין של בת שבע, הרב אמר ספר לפני 100 שנה שהוא עוסק רק בעניין שדוד המלך לא חטא. כמו כל האומר, דוד המלך חטא, אינו אלא טועה. הרב אמר, אני גם יודע שהוא לא חטא. כנראה שהיה שם משהו שלא מובן. אתם, הרב אמר, בעצם, זה לא כמו שכתוב בעצם, יש פה משהו יותר עמוק, הרבה יותר עמוק. והכל התחיל מדבר תמוה ביותר. אם זה התחיל בדבר תמוה ואין לך הסבר איך זה התחיל, איך יכול להיות שהוא מסתכל? הוא מסתכל על דבר שאסור, אלא ודאי שאין לך הבנה במקרה הזה. אם אין לך הבנה, אז תמיד אתה לא מבין כלום. זה למה? תמיד הרב הסביר, אל תשאלו, יש כאלה בעלי בתים, באים אליי, או חילונים בכלל, מגדילים לעשות. דוד המלך חטא, הוא עשה, ומחרן הנביא כאילו זה חברים שלהם. הרב אמר, שיגעון להגיד את זה. גדולי העולם, המלך התפיסה וההבנה באפס קצהו בכלל. אז כל מה שכתוב בתורה בנביא, צריך לדעת שכל הסיפורים בגמרא בנביא, זה בשביל ללמד אותך דרך תשובה ליחיד. בא להעביר לך מסר, לא מעבר. אל תתלה את הסיפור בהם, כי זה בכלל לא נכון. הם לא עשו דבר. רק מה? הסיפור בנביא או בגמרא נאמר בשביל ללמד אותך מוסר השכל ממה להיזהר, ממה לא. כל הסיפור עם דוד המלך נאמר ללמד תשובה ליחיד, בקיצור. לכן אין בכלל מה להתעמק בנושא, זה בכלל לא נושא. שאלו את הרב לגבי עניין של מים, סינון מים, ואז הרב נכנס לקטע של הבריאות, והוא אמר, תקשיבו, כל העניין של מים מינרליים, אני אישית מעדיף לא לשתות מקולרים, לא סומך על זה, כי יש בעיה, כל מים הם עוברים סינון מסוים. מה זה הסינון הזה? יש סינון של כל מיני חומרים רעילים שיש במים, לכן האקרים של איראן וכל מיני מקומות מחפשים לגוע שם, כי הם יכולים חס ושלום להרעיל את המים. אם הם יוסיפו במחשב איזה חומר מסוכן, אני לא סומך על זה, לא מעדיף לגוע, מעדיף מים מינרליים, זה לא הלכה למשה מסיני, יש הרבה שעושים והכל טוב, הגוף יודע להתמודד עם זה. אני אישית יותר אוהב בקבוקי מים בתוך בקבוק מינרלי. הרב אמר, גם זה לא מושלם, כי המים יושבים בתוך בקבוק פלסטיק, כשיש שמש לזה, אז הפלסטיק מפריש חומר מסוכן ולא בריא. לכן הרב אמר, אל תקנה אף פעם ארגז מים שישב בשמש, בתחנת דלק או בכניסה לסופר. תמיד תיכנס לתוך המזגן, אתה לא יודע, אולי לפני, בסדר, מה שאתה יודע, יודע, מה שאתה לא יודע, לא יודע, אבל כמה שפחות, עדיף שלא. הרב אמר שבבית עצמו יש לו כמו מיכל כזה שמזה הוא שותה מים, מים הרבה יותר בריאים וכדאי. הרב אמר שהבעיה של הפלסטיק זה לא רק במים, זה גם בכוס קרטון שאתה משתמש בו לכוס קפה. קל וחומר בכוס פלסטיק לכוס קפה. אני מפריש הרבה הרבה חומר לא בריא שהגוף לא יודע להתמודד בו. אז מה אמרתי לרב, לא הבנתי, אז אחד, אז לא נשתה בכלל כוס קרטון. איך יעמדו בזה? בבית כנסת גם פה יש כוס קרטון, הרב אמר נכון, אם זה פעם, אין בעיה, פעם, פעמיים ביום, לא דיברתי. אחד ששותה הרבה, בקביעות, הגוף לא יודע להתמודד עם זה. פעם הכבד יודע להתמודד עם זה, אפשר להתגבר על זה. עוד דבר, מי שיש לו מביח, יש קפסולה כזאת שהיא עטופה ממלא פלסטיק. הפלסטיק הזה, בחום, הוא יושב על כל הכלים, הוא עושה כמו שכבה כזאת, ואז אתה מניח עליו מאכל חם, הוא סופג את השכבה הזאת של הפלסטיק והגוף אוכל את זה, וזה גם בעייתי. לכן הרב אומר, אחרי מדיח, או שתפעיל את המדיח על בטן וכמה שנקרא, בלי שום דבר, אז כל המים החמים יורידו את זה, או שתשטוף כלי עם מים חמים, וככה בעצם כל החומר הרעיל הזה יצא. אז הרב אמר, לאחר מעשה, הכבד מלוכלך, ואז הוא גדל עם דברים לא טובים, קלקלים, שומנים לא בריאים. מה אפשר לעשות לנקות הכבד? הרב אמר הפעם 7 דברים. ג'ינג'ר, קורקמה, גדילן מצוי, שורש גדילן מצוי, חומץ תפוחים טבעי, תפוח צהוב, סלק
וסלרי. השבע הדברים האלה זה תרופת פלא ללקות הכבד, לעשות את זה 3 ימים לפחות, הרב אמר, הדבר הזה מנקה מאוד את הכבד, מאוד כדאי לעשות את זה. עוד דבר נקודה, הרב דיבר על כל העניין של ניקיון, אז הרב דיבר על כל הירק, שזה כוסברה, נענה, הרב אמר, ודאי, אני בבית נוהג גוש קטיף, למרות הסכנה, למרות כל ההדברות, הרי מדבירים גם את האדמה וגם את הירק מלמעלה. למה? כדי שלא יעלו ג'וקים מלמטה גם. הבעיה שכשמדבירים את האדמה, אז הזרחן נכנס לאדמה ומצמיח לך ירק עם זרחן. תבינו כמה מחלות יש בדור, לא סתם. יש פה מלא חומרים רעילים, רק מה. אין מה לעשות, לך עכשיו תאכל חרקים, מאוד קשה לנקות, לי אין את הזמן ואת היכולת, כי מה שכן, אם אני כבר אני קונה משהו, אז אני מנקה. אני אחראי על זה, אני לא סומך על אף אחד בדברים האלה, זה דבר מאוד חמור. לא לסמוך על כל אחד שבא ואומר אני יודע ומבין. הרב אמר, החרקים זה דבר מאוד בעייתי. הרב אמר, אני לא נכנס לזה, לוקח גוש קטיף, וזהו. רק מה? יש אפשרות להוריד את כל הרעלים כמה שיותר. איך אפשר להוריד? הרב אמר, יש 5 דברים שמנקים, אין מצד חרקים, אין מצד הרעל. 5 דברים. והם, לקחת מים, מי שיש לו סודה, שהיא ישבה בשמש והוא לא רוצה אותה, זה גם טוב, כי הסודה היא מחלחלת. אבל אם לא ייקח מים מהברז וישים 5 דברים. מלח לימון, לימון בעצמו, אבקת סודה לשתייה, וחומץ תפוחים טבעי. 5 הדברים האלה יש להם כוח לקחת את החרקים ולהוציא אותם מהירק. מה קורה? אני אקח עכשיו מים וישר את הירק, אפילו גוש קטיף בתוך מים, מה יקרה? החרקים דבוקים, יש להם כמו דבק, שימו לב, יש להם כמו וקום כזה על הירק, הם לא יוצאים באמת. רק על ידי החומרים האלה הם מפרישים אותו. אם תשאיר את זה הרבה זמן, זה ייתן טעם בירק. אז עושים את זה מקסימום 20 דקות, לא יותר מזה. 6 דקות זה המינימום, המקסימום זה 20 דקות, זה מאוד תלוי איזה סוג ירק. אם זה נענה, כוסברה, 6 דקות. אבל אם זה ברוקולי, קרובית וכאלה, הרב אמר, הדרך היחידה שאפשר להשרות כאלה דברים זה לתפוס את הראש שלו ולגזום את כל הפרחים בצורה שאתה מגלח אותם, בצורה שאין להם שום שורש. רק הפרחים בתוך המים, אבל ככה אפשר לנקות, כי אם לא, זה בלתי, אין סיכוי שהמים יחדירו את זה. אז כאילו לא ניקית. בשביל לנקות אתה חייב לעשות את הדבר הזה, עוד הפעם, בשביל שלא ייתן טעם לא טוב, אז לא יעשה את הרבה זמן. לאחר מכן דיברו עם הרב על העניין של הקפה בתהילים. מה הסוד של קפה בתהילים? שמעתי שיש לזה סרטון, אני לא ראיתי. שמעתי שהרב הסביר, והרב פה נגע לי בנקודה קטנה, מה ששמעתי, אני אגיד לכם. קפה בתהילים, הרב אמר לו, זה בעצם תשובה. אדם עושה תשובה, הוא מנער את כל האילן שלו, הרי כל יהודי הוא אילן. ולכל אילן יש שורשים, יש ענפים. כל יהודי יש לו בעולם הרבה חלקים לשאול את נשמתו. הרבה יהודים באנטרטיקה, בחוץ לארץ, בכל המקומות יש יהודים שקשורים אליך. ואם אתה עושה תשובה, אתה נותן להם ערעור תשובה אוטומטית. זה משפיע עליהם ישר, ואז הם גם הם עושים תשובה, אתה אפילו לא יודע, אחרי כל הזמן חשוב להרע בתשובה. כל שכן וכל שכן, שצדיק עושה תשובה, שכל הנשמות תלויות בו וקשורות בו. האחד כזה שעושה תשובה, אז הוא מנער את כל היקום. לכן זה מאוד חשוב, קפה בתהילים, וזה מתקן את כל מה שאדם פגם, כולל שזלים, כל הדברים האלה, זה מתקן את הכל. דבר מאוד חשוב ונעלה שהרב אומר להגיד אותו ולעשות אותו. אז דיבור עם הרב על כל העניין של הפגיעו נפש. שאלו את הרב קודם כל איך עושים וידוי לפני תלמיד חכם. הרב אמר אפשר לרשום בפיתקה, זה גם טוב. או בפגיעו נפש, הרב אמר, דבר חשוב מאוד, אין לזה זמן קצוב, כל אחד מה שהוא מרגיש, אפשר פעם בשבוע, פעם בחודש, כל אחד מה שהוא רוצה. יש הבדל בין הפדיון שעושים בכפרות, בראש השנה וכיפור, זה נוגע, זה קומה אחת מאוד גבוהה, והפדיון שעושים כל השנה זה קומה אחרת, זה משהו אחר לגמרי, זה נוסח אחר, נוסחים אחרים. כל אחד בעיקרון שהוא תלמיד חכם יכול לעשות רק פדיון. הרב אמר שהוא בעצמו נותן אחד פעם בי לתלמידים שהם יעשו לו פדיון. קוראים סך הכל נוסח ועושים פדיון. עדיף, ודאי לתת לצדיק, תלמיד חכם גדול, זה ודאי עדיף. מה הסכום של הפדיון? הרב סיפר שהיו גדולי עולם, שהם לקחו כיום, זה עומד על סכום של $200,000. כאלה גדולי עולם, כאלה סכומים לקחו. אין הבנה בזה, יש כאלה דברים, אבל כן, יש כאלה דברים. המינימום זה לקחת 160 מטבעות של שווה פרוטה. אם היום שווה פרוטה זה 10 אגורות, כמו לקנות שקית במכולת, בסופר, אם נגיד שזה 10 אגורות, אז זה יוצא 16 שקל בערך. אם נגיד שזה חצי שקל היום בשווה פרוטה, אז זה יוצא לך 75 שקל בערך. זה בעצם פדיון. הרפ"ם אמר שדווקא אם אתה נשוי, צריך לעשות לשתיכם. כי אם אדם עושה חצי, אז כאילו עשה פלגה דגופה, לא עוזר. אז אם אתה נשוי גם לך וגם לשתיכה ביחד, רק אז הוא לא יוכל כפדיון. והרב הביא סיפור על אחד שלקח פדיון, ומישהו בא אליו אמר לו, תן לי דרך, תשובה, והוא לא התייחס אליו, אמר לו, אבל פעם אחת הבאתי לך פדיון. אמר לו, אם הבאת לי פדיון, אני חייב לך כל החיים, ואני חייב להיות ערב לך לתקן את נשמתך. אמר, תראו כמה כוח ואחריות מי שלוקח פדיון, זה דבר לא רגיל. הרב אמר שכל כסף שבא אליו, הוא משווה אותו כפדיון, מעשרות, סתם כסף, סתם תרומה, הוא תמיד עושה את זה כפדיון כדי לצאת אינו מהספק הזה. שאלו את הרב לגבי כלב, האם מותר לגדל כלב בתוך הבית? הרב דיבר על העניין הזה בעריכות, אמר שכלב זה חיים מאוד מסוכן, את אחד מהתלמידים שלו הלך פעם להתארח של אח שלו, היה שם כלב מאוד מסוכן, ופשוט הוא התנפל על הבת שלו בת ארבע ואכל את הלחיים. והיה ניתוחים, תפרים, למה לגדל כאלה דברים בתוך הבית? למי שמקשיב עדיף שלא. אם זה כלב קטן, וזה בעיות בשלום בית, יעשה אם תעיף אותו, או ש... דרך אגב, היה שם אחד בקהל שהוא עזב את הבית השבת בגלל זה, השם ירחם. והוא ענה את זה, והרב אמר לו, תחזור לבית, אפילו לשאל. אמר לו, תחזור לבית, כולנו ראינו את זה בעיניים, זה היה מראי לראות את זה בעיניים. אבל יודע הכל, חבר'ה, כל מי שנמצא בקהל, ראיתי את זה בעיניים, עיניים ראו ולא זר. אז הוא עזב את הבית כי הוא עושה עכשיו עושה תשובה והוא ממש שקח את זה קשה ולא איך אומרים הוא עשה לבד דברים בלי לשאול שלא שואלים זה בעיה הרב אמר לו כלב קטן אין בזה בעיה לא דיברנו על כאלה דברים הרב אפילו הורה לאחד שכמעט התאבד ילד אחד שנתן לאובדנות והיה מטופל ברופאים תיקח חיית מחמד ותטפל בה הוא רצה נחש, נחש לא הרסיע הוא הביא אותה לקבלת קהל את הנחש הזה והראה לרע והכל והילד הזה עזב את הרופאים בריא ושלם רואים שיש ילדים זה עושה להם טוב אפילו דגים, דברים כאלה, טוקים, עושה לפעמים זה מרגיע את הנפש של הילד, מרגיע אותו. לכן כל אחד לגופו, ויש דברים שאין בהם שום בעיה. נושא אחרון שאני רוצה לדבר עליו זה לגבי הגאולה. הרב דיבר על העניין שתבוא הגאולה, שאלו את הרב, איך נדע, הרי יש הרבה משיחים, כל אחד קורא לעצמו משיח, איך נדע באמת מתי זה אליהו הנביא, מתי זה שקר? הרב אמר, תדעו לכם, שיבוא אליהו הנביא לא יהיה אפשר להתבלבל. זה לא מראה שאתה רואה כל יום. זה בעל שער בסימנה ומזור מיוחד, כולם ידעו זה אליהו הנביא, גם ביום ההוא, תמיד בנביא על יום הגאולה אומרים ביום ההוא, מה זה ביום ההוא? ביום ההוא זה בעצם ביטוי ליום מיוחד במינו, הרי שסדום נהפכה, השם מזרחה במערב, לא במזרח, תבינו איזה מבהיל זה אדם, הולך לים בבנץ, רואה מהים עולה השמש, במקום לשקוע בים, משם עלתה השמש, השם רצה שהם יעשו תשובה, אבל זה לא עורר אותם, לעתיד לבוא כשיבוא משיח, יש שינויים כאלה, השמש יכולה לזרוח במזרח, במקום, במערב, במקום במזרח. אז העולם ידבר אחרת, ויקירו. ביום ההוא בלה המוות לנצח, מחר השם דימה מעל כל פנים, זה הציפייה של כולם, אבל לראות בקרובים שלהם. הרב אמר שכבר לא יהיה מוות בעולם, יהיה חיים, יהיה טוב, וכל המתים יקומו. הרב הסביר שיעמוד על הר הזיתים, יש דעות, פעם יקרה אחרי 40 שנה, 40 שנה שלמים ייקח על התחיית המתים. ויש דעות שהכל יקרה ביום אחד, זה תלוי אם יהיה שתי משיחים בגוף אחד, או משיח בן דוד, משיח בן יוסף, ויש גם דעה שיהיה משיח אמצעי. ושר צבאו של המשיח זה שמשון הגיבור. ולמה צריך כזאת גבורה? כי רואים את כל התאומה שיש, נצרות, אסלאם, כולם בירושלים, חייב משהו מעל הטבע, שיבוא וינצח את זה. והרב הסביר שהתחילת המתים תהיה לפי א' ב', כמו שכבר ביארנו שבוע שעבר, מה זה לפי א' ב'? קודם כל אברהם, אחרי זה מי שבית, זה בנימין, וכן הלאה. אחרי שגמרנו בארץ ישראל, יש מעלה למי שקברו בירושלים, ואחרי זה לחוץ לארץ. רק אחרי שגמרנו את כולם לפי סדר הלבט, עוברים לחוץ לארץ. כמו שהרב דיבר פעם שעברה, כל מי שקם מחוסר עבר, אז כמו שהמן יצמח את האיברים, שיבוא המשיח, כל האיברים יצמחו לאדם. האדם יקום בצורה שהוא נפטר כדי שיזהו אותו, ואז הוא ירד, ירד עם הגיל, ואז הוא יהיה צעיר. כולם יהיו צעירים, בריאים ושלמים ורעננים בעזרת השם. והרב אמר שיש דיון עם מי האדם יקום עם האישה הראשונה או השנייה, אישה שהתחתנה פעם שנייה, היא תקום עם הבעל השני. ככה פסקו להלכה. ואז הרב דיבר על העניין שכשהמשיח יבוא, יהיה משיח בן דוד, משיח בן יוסף. מי הוא המשיחים בן יוסף? הרב אמר זה היה יוסף, משה רבנו, אליהו הנביא. ואז שאלו את הרב שאלה מאוד מעניינת, האם היה משיח בן יוסף כבר או לא? אמר, זה ויכוח, זה מחלוקת, האם המשיח יודע שהוא משיח או לא?
גם זה מחלוקת, החתם סופר אומר שאם השם יתגלה אליו אז הוא יודע, ואם לא יתגלה אליו הסנה אז הוא כן, הכל תלוי בזה. עוד נקודה אחרונה ומעניינת, שאלו את הרב לגבי המשיח, האם הוא נמצא בינינו או שהוא נמצא בהיכל כן ציפור? פעם אחת כתוב שהוא נמצא בשער של רומי, פעם אחת כתוב בהיכל כן ציפור, מה הולך פה הרב? אז הרב הסביר, תקשיבו, יש נר נחי, נפש רוח נשמה, חיה יחידה. הנפש והרוח שלו נמצאים מהלכים בעולם הזה. החיה, הנפש והרוח. הנשמה והחיה נמצאים בעולם הנשמות בגן עדן ולומדים תורה עם צדיקים. היחידה נמצאת בהיכל כן ציפור. זה היכל שלא היה בוחץ. כשאדם הראשון חטא, הנשמות האלה יצאו משם, כדי שאפילו במחשבה לא יהיה פגם. הם בשעת עבירה יצאו, כדי שלא יהיה פגם במשיח. אז אין נשמות שלא שייך בהם פגם. לא שייך, גם, גם אם תחתה, זה לא ייחשב כפגם. משיח לעולם לא נחשב אצלו, הפגם לפגם. זה משיח, זה היכל כן ציפור. מתי שיתגלה המשיח ויתנו לו את ההוראה להתגלות, אז יהיה לו חיבור בין ההיכל כן ציפור, שזה בעצם היחידה, לבין כל הנר הנחי שלו בעולם הזה. ולמה חשוב שהוא יחיה פה בגוף? כדי שהוא יצייר את הצער, רק הוא יכול להבין אותנו, כי הוא חי איתנו, אז הוא יכול לגאול אותנו. אבל אם הוא לא יחיה איתנו ופתאום יבוא ממקום אחר, מדרגה אחרת, הוא לא יכיל את השיגעון שיש בעולם הזה. אנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי לגמרי, בהבדלי שמיים וארץ. זה הסיבה שבעצם המשיח הוא צריך לרדת מהמקום הכי גבוה למקום הכי נמוך, להיות איתנו, אבל ודאי שחלקו של היחידה הוא נמצא במקום עליון. ואז הרב דיבר על כל העניין של הצדיקים, שצריך לדעת שהעולם הזה הוא מורכב משתי קומות, כמו שהרב תמיד הסביר, שכל יהודי, כל התמודדות שלנו בעולם היא מקנה לנו עוד חלק בנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. וכל נפש, רוח, נשמה, היא גם מורכבת מנר נחי שלם. דיינו, אם אני רוצה לכבוש את הנפש שלי, ואז לזכות בה כביכול, להתעלות בה, אז אני חייב לכבוש את החמש קומות. יש בתוך הנפש גם נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אחרי שגמרתי את כל הנפש דנפש, רוח דנפש וכולו וכולו, אחרי שגמרתי את כל הנר נחי של הנפש, ועליתי בדרגות והתגברתי על ניסיונות, עד אני עולה לדרגה של רוח. אחרי זה עוד הפעם, חמש קומות ברוח. הרב אמר רק לסבר את האוזן, היה צדיק לפני 100 שנה, שחיבר ספרים והכל, והוא רק היה ברוח שלו. אז תבינו, זה לא כזה פשוט לעלות מנפש, רוח, נשמה, זה דרגות של צדיקי עולם. האור החיים היה בנשמה, זה דברים מאוד גבוהים. המשיח הוא יזכה ליחידה דיחידה. שבעזרת השם כבר נזכה לגאולה שלמה, להתגלות של משיח, תתקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.